אנחנו בחדר ה-53 בהיכל היומיום, יום שלישי, י"ג שבט, תשג"ג. מתחילים כרגיל עם שיעורי היום, נמצאים בפרשת בשלח ביום שלישי, אז חומש זה בשלח שלישי עם פירוש רש"י. תהילים, נמצאים פה בי"ג בחודש, אז זה פרק סמכתת עד וכולל פרק ע"א. בתניה ביום הזה מסיימים את פרק חף, מהמילים אבל 10 עד סוף הפרק, שמסתיים במילים ענייני העולם. הפתגם היומי כולל שני חלקים. חלק הראשון כולל מנהג שנוהגים אצלנו, חלק השני זה פתגם עם תוכן מסוים. התחילנו החלק הראשון ונקדים, היום הזה שבו התאריך מופיע י"ג שבט תשג"ג, באותה שנה, י"ג שבט תשג"ג, אז היה תאריך שהיה נוגע, שהרבי מתייחס בפתגם, לתאריך שהיה באותו יום ממש. כי שנה לפני כן, י"ג שבט בשנת תשב"ת, הייתה הסתלקות של הרבנית סטרנה שרה, שהיא הייתה אימא של הרבי הרייץ. היא הסתלקה בי"ג שבט בתשב"ת, זה היה יום ההסתלקות שלה, ויום הקבורה שלה לא היה באותו יום, אלא יום הקבורה היה כעבור יומיים בתתוו שבט באותה שנה בתשב"ת. עכשיו השאלה היא, מתי מציינים את יום השנה, מה שנקרא יורצייט? יש לנו פה יום הפטירה היה בי"ג שבט, ויום הקבורה היה בתתוו שבט, זה היה בתשב"ת. בדיוק שנה לאחר מכן תשג"ג, שזה התאריך של היום יום הזה, שהוא הולך על י"ג שבט תשג"ג. רבי מתייחס, הוא אומר, שמה המנהג שלנו? זאת אומרת, יורצייט, י"א צדיק, זה ראשי תיבות יורצייט, יורצייט הכוונה היא יום השנה. מתי מציינים את יום השנה? ביום המיטה. יום השנה מציינים ביום ההסתלקות. אפילו בשנה הראשונה. אפילו בשנה הראשונה, כי יש כאילו שנוהגים, שלפחות בשנה הראשונה מציינים את היום ההסתלקות, יורצייט, ביום הקבורה. אמר, אבל הרבי כותב שבמנהגנו, המנהג שלנו לציין את היורצייט ביום המיטה, לא משנה גם בשנה הראשונה, הוא מוסיף ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיטה. אפילו שבפועל יום הקבורה היה ביום אחר, כמו שכרגע ציינו שאצל הרבנית, היום הקבורה היה יומיים לאחר מכן. אף על פי כן, את היורצייט מציינים, אף על פי כן מציינים את היורצייט ביום המיטה ולא ביום הקבורה. ומעניין, יש מכתב שהרבי כתב למישהו, מכתב שמודפס בחלקים הראשונים בגרות קודש, מישהו שכתב על סיפור שהיה לו, שיום הקבורה היה כמעט חודש אחרי יום המיטה, כי הובילו את הנפטר או הנפטרת, לא יודע מה זה היה, למדינה אחרת, בדרך הים, זה לקח חודש. והוא דן שם, הרבי כותב לו, מתי הוא צריך לציין את היום יום היורצייט. אז הרבי כותב לו שאת היורצייט הוא צריך לציין ביום המיטה. כמו שזה היה כמעט חודש לפני יום הקבועה. הרבי אומר לו שאולי ליתר שאת, כתוספת, בשנה הראשונה, שגם ביום הקבורה יעשה משהו, דיינו יעלה לפני התיבה כשליח ציבור, ילמד משניות, אבל זה תוספת. אבל התאריך צריך לציין ביום המיטה, כי זה החלק הראשון של הפתגם היומי. החלק השני פותח ואומר בכותרת, מענה הצמח צדק לאזמור, האזמור ראשי תיבות, אדוני אבי זקנים מורי ורבי. שזה היה האדמור המערש, האדמור המערש היה כידוע הסבא של הרבי הקודם, שהוא בעצם בעל הפתגם הזה שמופיע במכתב שלו. כותב הרבי הרייץ, שהרבי הצמח צדק אמר לסבא שלי, סבא שלי דהיינו הבן של הרבי הצמח צדק. אז הרבי הצמח צדק אמר לבנו ביותו כבן שבע. כשהבן שלו היה בגיל שבע, אז כתוב כאן מענה הצמח, הוא ענה לו תשובה על שאלה. מה הייתה השאלה? לא כתוב כאן. כתוב רק מה היה המענה. אז ניתן את הרקע, מה היה הרקע ומה הייתה השאלה, ואז נראה מה היא תשובה. הרבי הקודם מספר שהרבי המערש, כשהוא היה ילד בגיל שבע, הוא היה בקיא בכל התנ"ך. ואבא שלו, הרבי הצמח צדק, היה מזמן לזמן בוחן אותו על קטעי תנ"ך, בוחן אותו אם הוא זוכר ויודע, ובאחד ההזדמנויות שהיה בגיל 7 ואבא בוחן אותו בתנ"ך, אז הרבי מהר"ש שואל את אבא שלו פירוש בפסוק בקהלת. אומר, כתוב בקהלת, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אשר עשה האלוקים את האדם ישר. ככה הפסוק אומר. שאל הרבי מהר"ש את אבא, מה השבח הגדול, מה הדגש כאן בדבר שמשבחים, שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, מה הדגש כאן? על זה באה התשובה של אבא, ופה מופיע רק התשובה. זה כתוב, מענה הצמח צדק, מה אבא עונה לו? אומר לו ככה, החסד ויתרון המעלה, אשר האלוקים עשה את האדם ישר, מה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם אדם, שהוא ברא אותו, שהוא ילך ישר, דיינו ילך על שתיים, לא כמו בהמה שהולכת על ארבע, להיות הולך בקומה זקופה, בזה שהוא הולך על שניים, אז הוא הולך עם קומה זקופה. מה החסד הגדול? הוא, מה החסד הוא? באגם שהולך על הארץ, למרות שבן אדם הולך על הרצפה, שתי רגליים על הקרקע. כשרוצים להגיד על בן אדם שהוא יודע מה קורה בעולם, הוא לא מעופף, מה שנקרא, אומרים עליו, עם שתי רגליים על הקרקע. אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יהיה עם שתי רגליים על הקרקע, דיינו שיהיה על הארץ. אבל מכל מקום, לראות אם שהוא עם שתי רגליים על הארץ, הוא רואה את השמיים. מכיוון שהוא הולך על שניים, אז הוא יכול להרים את הראש, יכול גם לראות את השמיים. אז זה המעלה שאדם עשה את, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם הולך ישר, כדי שהוא יוכל ביותו על הארץ, לראות גם את השמיים. לא כן בהולך על ארבע, לעומת זאת, ההולך על ארבע, כל הבעלי חיים, שבפרשת שמיני, ככה הם מכונים, כל הולך על ארבע. אלו שהולכים על ארבע, דינו רואה אל את הארץ. כמו שיש את הפתגמה, בהמה לא ראתה את השמיים אף פעם. היא רק הולכת על הארץ, מסתכלת על הארץ, לא יכולה להרים את הראש ולראות כלפי מעלה. אז זה המעלה הגדולה של האדם שיכול, ביותו בעולם, ללמוד אלוקות, להבין אלוקות, להבין את ידיעת השם, זה הכוונה, לא הכוונה היא רק להסתכל על השמיים, להסתכל על עניינים השמימיים, להיות שייך לעניינים שמימיים, כמו שהרבי הקודם שמספר את המכתב, את הסיפור הזה, הוא מוסיף שם במכתב, אומר שזה גם מעלה שאדם, כשהוא כבר לומד תורה, שלא יסתפק בללמוד רק תורת הניגלה בלבד, אלא שילמד גם את פנימיות התורה, כי אם הוא לומד רק את הניגלה בלבד, אז כמו שהוא על הארץ, הוא רק לומד את הדברים הארציים, המובנים ברמה של ארץ. אבל אם הוא מסוגל והוא גם משתמש בכוח הזה לראות את השמיים, פירושו שהוא לומד גם כן פנימיות התורה. ושם המכתב הזה במקורו מופנה לאדם שהיה בתפקיד מלמד. והרבי הריאץ מלמד אותו, מסביר לו בין הדברים מה התפקיד של מלמד של ילדים קטנים, לספר להם מפעם לפעם סיפורים מהנהגות של צדיקים, ולהסביר להם את המוסר השכל שאפשר ללמוד מהסיפורים הללו, ולהראות להם את החיזוק בעירת שמיים שאפשר לקבל מהסיפורים הללו. זה תפקיד של מלמד, ומעניין, זה קשור גם התוכן הזה לתאריך, כי ביום שלישי של פרשת בשלח, שזה היום הזה, בי"ג שבט, כתוב בפסוק על עם ישראל, וישאו עיניהם ויראו. עם ישראל, שם כתוב, ראו בעיני מצרים נוסע לפניהם, אבל וישאו עיניהם ויראו, זה מעלת האדם, שגם בא לידי ביצוי בפתגם הזה, שהיהודי יכול לשאת עיניים למעלה, ולראות עניינים עליוניים, לראות אלוקות.